הרי היום זה זין באדר, זה היום שבו נולד משה רבנו ובו נפטר משה רבנו. 120 שנה הוא חי, באותו יום שהוא נולד הוא גם נפטר. וברשותכם הייתי רוצה שנלמד קצת על משה רבנו, במיוחד על המידה המיוחדת למשה רבנו שנאמר כבר עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. הוא היה המידה, התורה הרי היה נביא, הוא היה חכם, מה לא, משה רבנו היה הכל. בכל זאת, כשהתורה רוצה לציין את הדבר המייחד, המיוחד, למידותיו של משה רבנו, זו מידת הענבה. והיום ברשותכם ילמד קצת על מידת הענבה, בכלל על מידות בכלל, שהן ההכנות לכל מעלתו של האדם לתיקון המידות, ובמיוחד מידת הענבה. אם כן, לגבי משה רבנו, ברשותכם, נתחיל אולי מיום הפטירה, ומה היה עם משה רבנו ביום הפטירה? אני רוצה ברשותכם לצטט את הדברים האחרונים, כיצד משה רבנו עבר את היום האחרון, נאמר ככה. כן, יש הרבה מה ללמוד מהדברים האלה. כתוב בסוף חומש דברים, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר לפני ירחו, ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, ואת הנגב ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים, הצוהר. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. כן, משה רבנו נפרד לכאורה מאיתנו על ידי, אני רוצה לראות את הדבר שאני הכי אוהב אותו. מה משה רבנו אוהב? את ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד, מעלה אותו אל הר נבו ומראה לו את כל ארץ ישראל. היום ברוך השם אנחנו חיים בארץ ישראל, אשרינו מה טוב חלקנו. משה רבנו רק עמד בעבר הירדן להתבונן בכל ארץ ישראל. הרש"י במקום על המבט האחרון של משה רבנו אל העולם שהוא חי בו, שהוא רצה לראות את ארץ ישראל מראשיתה ועד אחריתה, רש"י אומר, לא רק מבחינה גיאוגרפית שהוא ראה את החרמון וראה את ירושלים, את הרי יהודה והרי שומרון, וראה את השפלה וראה את הנגב וראה את כל המקומות האלה, וזהו נפרד, כי זה דבר שנחתם וחתם את ימיו במבט האהוב הזה על ארץ ישראל. כל יהודי צריך לאהוב את ארץ ישראל, להתבונן בארץ ישראל. אלא כאן רש"י אומר, לא רק שיראה אותו מבחינה גיאוגרפית, את הטופוגרפיה, את הערים ואת הבקעות ואת ארץ חמדה, כמו שאנחנו קוראים לארץ ישראל, אלא רש"י אומר, יראה לו את ההיסטוריה, מראשית ועד אחרית. אני רוצה לצטט כאן, הראה ואת כל נפתלי הראו ארצו בשלוותה וחורבנה, הראו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרה וחילותיה, ואת ארץ אפרים ומנשה אומר רש"י, הראו ארצה בשלוותה ובחורבנה, הראו יהושע נלחם על חקנן שבא מאפרים, וגדעון שבא ממנשה נלחם עם מדיין ועמלק, ואת כל ארץ יהודה בשלוותה ובחורבנה, יראו מלכות בית דוד וניצחונה. הוא יראה לו מה לאורך כל הדורות. משה רבנו המבט שלו הוא לא את מבט חיצוני, אלא מבט לתוך ההיסטוריה, לתוך כל הדורות, בשלווה, כשהם ישבו בשלווה כאן, וישבו גם בחורבן, היינו כאן בחורבן. איך אומרים? עליות וירידות. עם ישראל עובר אלפי שנים מצבים משתנים כל הזמן. ומשה רבנו רואה את הדברים בשלוותם וחורבנם, כמו שאומר כאן רש"י. כל מה שהיה בדור התנ"ך, בתקופת התנ"ך ואחרי זה, החשמונאים, הגלות הארוכה, עד מתי, המבט של משה רבנו עד מתי, אומר רש"י במקום, עד הים האחרון, אומר, אל תקרא הים האחרון, אלא היום האחרון. הראו הקדוש ברוך הוא כל המאורעות שעתידים להרע לישראל עד שיחיו המתים במהרה בימינו אמן. הראו את מי? את ירושלים בבניינה, לא בחורבנה היום. היום ירושלים הולכת ונבנית. שמתם לב לעובדה הזאת שירושלים הולכת ונבנית? אני מאוד אוהב לטייל בירושלים, לראות את הבתים הולכים ונבנים. היום יש איזה מודה חדשה בירושלים לבנות מגדלים, שמתם לב, ברחוב יפו, איזה מגדלים, מה שבונים, זה רק ההתחלה. איך אומרים, בונים לגובה, את הרכבת הקלה, איזה יופי, איזה משהו כל כך נחמד ונעים לנסוע ברכבת הקלה. את הכבישים, את המסילות ברזל, מה לא בונים בירושלים? וארץ ישראל בכלל אתה. המבט של משה רבנו, ובוא נדמיין לעצמנו שאנחנו, להבדיל כמונה אלף, אנחנו משה רבנו מביטים היום על ארץ ישראל, לא בחורבנה אלא מה? בבניינה. לבנות ולהיבנות, ואנחנו דור הבנאים, דור של ארץ ישראל. זה מה שמשה רבנו רואה. עד אחרית הימים, זה המבט שלו. מבט מראשית ועד אחרית. יש כלל גדול, אם אתה רואה את האחרית, את הסוף, ואם הסוף הוא טוב, אומרים סוף טוב, הכל טוב, אז גם החורבן, על כל מה שהיה, זה חלק ממהלך אחד גדול שבסיומת שלו נאמר, חזון אחרית הימים, בניין ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, המלך המשיח, בית המקדש, כל זה רואה משה רבנו. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים כאן, לך תאמר לאבות, לאברהם, ליצחק וליעקב, מה תאמר להם? לזרח, כן, אני מצטט פה, ויאמר השם אליו, זאת הארץ שנשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור, לזרעך אתננה, אתננה בלשון מה? עתיד, לזרעך אתננה, הראיתיך כדי שתלך ותאמר, לאברהם, ליצחק וליעקב, שבועה שנשבע לכם הקדוש ברוך הוא קיימה, וזהו לאמור, לכך הראיתיך לך. אני הראיתי לך שתבוא אל, תבוא לשמיים, תבוא אל אברהם, יצחק ויעקב ותאמר להם, קיימתי את הבטחתי. בדור שלנו אפשר להגיד את זה גם כן. לפעמים צריך את כל הקליפות, כל הדברים האחרים, כל הדברים שמתשתישים לנו את המציאות באמת. צריך לראות אותם באמת בעין ישרה, בעין פשוטה. אנחנו חיים בארץ האבות. זאתי אותה ארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב, ואנחנו משום מה הדור שלנו הוא זכה לשוב לארץ הזאת, לחיות בארץ הזאת, לבנות את הארץ הזאת. צריכים להיות מלא הכרת הטוב, הכרת טובה. היו דורות שרק חלמו על זה, היינו כחולמים. אנחנו דור שלא, אנחנו באמת כחולמים, כי אנחנו במציאות עצמה. הדורות מחוברים, האבות, משה רבינו, כל הדורות כולם, זה לא דורות נפרדים, זה דורות מחוברים. אנחנו יכולים, מה שאומר כאן רש"י, לבוא אל האבות ולהגיד לאבות, אברהם, יצחק ויעקב ואמותינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ הזאת, והנה דוד ביגון חי באיזה עיר? ירושלים, בארץ ישראל. קיימת. תודה רבה, יישר כוח. אנחנו בעצם כדור רוכבים על הכתפיים של כל הדורות האחרים שהם סבלו סבל רב, הגלות, השואה, כל הדברים האלה, ומשום מה כרגע אנחנו נשמות טובות, לא יודע למה, זכות אבות עומד, ברית אבות עומדת לנו, ואנחנו עכשיו חיים כאן בארץ ישראל. מתקיימת לעין בעין, מתקיימת ההבטחה האלוקית לאברהם, יצחק ויעקב, מתקיימת על ידינו, על ידי הדור שלנו. וזה רק ההתחלה בעזרת השם. כל עם ישראל יתקבץ לכאן. ואותה מבט של משה רבנו שהוא רואה את האחרית, לא רק את הראשית, אלא רואה גם את האחרית, והוא רואה את החורבן, לא שהוא מתעלם מהחורבן, אבל הוא רואה את הבניין. אסור להסתכל רק על צד אחד. צריך להבין שהחורבן הוא הפתח לבניין. כמו הגלות זה הפתח לגאולה. כמו השואה זה היה הפתח להקמת מדינת ישראל. ככה צריך להסתכל גם ברמה הלאומית, גם העולמית, אבל גם האישית, כל אחד עם הקשיים שלו, עם הבעיות שלו. אז זה מבטו של משה רבנו. הייתי אומר, הוא צילם בעיני נשמתו, נאמר, את ארץ ישראל, בבניינה. הוא צילם כולל את הדור שלנו והדורות שיבואו אחרינו, הוא צילם אותם, משה רבנו. אז איך הוא נפטר? ברוח טובה, מה אתם אומרים, משה רבנו? איך הוא נפטר? היה לו, בוודאי, היה שמח, ברוך השם. הוא בא אל האבות, אל אברהם יצחק, ואומר, הנה, אני מקיים את מה שהבטחתי לכם. אשרינו מטוב חלקו של דורנו. ובסופו, הפסוק האחרון בחומש, הוא מסיים בדבר, רש"י מסיים כאן בדבר, שבאמת על פניו נראה קצת קשה. בדרך כלל רש"י, כל דבריו נאמרו ונכתבו ברוח הקודש. ברוח הקודש פירושו של דבר לא במקרה. הוא לא כותב במקרה. כל מה שהוא כותב, אז זה צריך להיות בדיוק, הוא פותח את החומש, את הפירוש של החומש, ביחס לארץ ישראל, שאם יבואו הגויים ויגרו, יליסטים אתם, כבשתם את הארץ הזאת, מה נענה להם, כוח מעשה, ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, וזה לא במקרה. כמו שאנחנו רואים את זה היום בדור שלנו, עין בעין, אותם טענות ואותם תשובות יש לנו. אבל גם הסיומת של התורה, איך הוא מסיים? אני ברשותכם אצטט את הפסוק האחרון בתורה. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י במקום, מה זה עשה, מה הוא עשה משה לעיני כל ישראל? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. דובר כאן על מעשה העגל. מעשה העגל, התגובה הספונטנית לכאורה של משה רבנו במעשה העגל, מה זה היה? לקחת את הלוחות, בום, לשבור אותם. סליחה שנותן משל על להבדיל אלף אלפי הבדלות. יש אנשים כעסנים, שהם כועסים אז הם לוקחים את הצלחות בבית, שוברים אותם, או עושים זה. זה בסדר? תגידו לי, כשאדם כועס שובר משהו, זה לא בסדר. הפסוק האחרון בתורה מדבר על משה רבנו לקח את הלוחות, והוא ראה את הריקודים סביב העגל, ובמקום להבליג, ובמקום איך אומרים, היה עמום, נכון, אבל מה הוא עושה? בום, שובר את הלוחות. בזה צריך רש"י לסיים את התורה, לתפוס אותו על הרגע הזה דווקא שהוא שובר את הלוחות. לכאורה זה נראה קצת משונה, אבל רש"י ברוח קודשו יודע מה שהוא עושה. נקרא את זה בהמשך, הוא אומר, כן, שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם, שנאמר, ואשברם לעיניכם. והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. וזה מסתיים פירוש רש"י על החומש. יישר כוח ששיברת. כך הוא מסיים רש"י. וצריך להבין את רש"י. למה הוא בוחר דווקא במדרש הזה? מה העניין הזה שאומר יישר כוח ששיברת? וכמו שאמרנו, זה בעל עצבני או כעסן לא עלינו, שהוא שובר את הצלחות בבית בגלל שלא יהיה אשתו לא הכינה לו חביתה כמו שהוא צריך או משהו כזה. אז צריך להנציח את זה, לזכור את זה כל הזמן. אני לא אשכח לך ששיברת את הזה. רש"י אומר, יישר כוח הקדוש ברוך הוא אומר לו, יישר אשריך ששיברת את הלוחות. צריך להבין מה מסתתר מאחורי הדיבורים האלה של השבירה הזו. אלא צריך להבין, מעמד הר סיני היה מעמד שעם ישראל היה פסיבי. דהיינו, הוא ישב, איך אומרים, בטרבונה, איך זה נקרא, ביציאה, ישר ביציע, קולות, ברקים, רעמים, כולם יושבים, כמו היום מול הטלוויזיה, יושבים, מסתכלים, מסתכלים, איזה יופי, איזה משהו נחמד מאוד. והקדוש ברוך הוא הגביל אותם, והגביל את ההר, אל תעלו, תעמדו שם, תתבוננו, תראו, נקרו השמיים, ראו מראות אלוקים. אבל הם ישבו באופן פסיבי, לא פעלו, רק ראו, הקשיבו לקולות ולרעמים ולברקים, וראו כל מה שראו. משה רבנו לקח את הלוחות, שבר אותם, אבל הביא להם לוחות אחרים בשקט, בלי הצגות, בלי רעמים, בלי ברקים, בלי פירוטכני, סליחה, אני אומר את זה בלי... ואני רוצה ללמוד תורה. אתה רוצה תורה אחרי השבר הזה? תעמול בתורה, אל תהיה פסיבי, תתאמץ, תשתדל. זה מעלה גדולה מאוד ממעמד הר סיני הראשון, שבו עם ישראל כתוצאה מזה שעבדו את העגל נשברו הלכות, מיד צריך לעמול בתורה. אדם לעמל נולד, הוא לא נולד לשבת בחיבוק ידיים, אלא הוא נולד להשתדל, להתאמץ, להבין. כל מי שלומד תורה זה מעין מעמד הר תורה, זוטה, קטן כזה, כן? כן, לכן אנחנו מברכים ברכת התורה, היה נוהג הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שעכשיו 30 שנה לפטירתו, היה אומר, אנחנו מברכים על התורה, נותן התורה, לא כתוב נתן התורה, ודאי שהוא נתן לנו את התורה, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, חותמים, נותן התורה. למה נותן? התורה כל הזמן ניתנת. כיצד היא ניתנת לנו? על ידי לימוד תורה. כל מי שיושב ועוסק בתורה וממשיך את מעמד הר סיני, אז היא מעלה גדולה מאוד. אשריך ששיברת, יפה מאוד. עכשיו מי שרוצה לקבל תורה, מה הוא צריך לעשות? לבוא לאן? למכון מאיר. אבל לא רק למכון מאיר, לכל הישיבות, ישיבות מצבזות, חסידות, חסידיות, או מתנגדים, או קוקניקים, או כאלה, זה לא משנה. אתה רוצה תורה, תשב ותלמד. או אם הוא בא לבית, שיהיה לו דף יומי, קביעות בתורה, והגית בו יומם ולילה, צריך לשבת ללמוד. נכון שצודק הקדוש ברוך הוא שאומר לו, יישר כוח ששיברת, אשר יש לנו אתגר בחיים. כל יהודי ויהודי באשר הוא, בכל מקום, בכל זמן, בכל גיל, בכל מצב, ככה פוסק הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, צריך לקבוע לו עתים מהתורה ביום ובלילה. זה ההמשך אשר שיברת, כן? אשריך ששיברת את הלוחות. אחרת היינו כל הזמן מחכים, יושבים מחכים לאותו מעמד. אלא אנחנו שותפים למעמד הזה על ידי העיסוק בתורה. אני רוצה ברשותכם לעסוק במידה המיוחדת שאופיינית למשה רבנו, כמו שציטטנו בהתחלה, וזאת היא מידת הענווה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. רש"י אומר שתי מילים, שפל וסבלן. זהו, שפל וסבלן. והפרשנים על רש"י מסבירים במה זה התבטא. הרי כשם מדובר היה שמרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו, על זה שהוא פרש מאשתו, מציפורה, וכל זה, וכתוצאה מזה מרים נענשה בנגעים, בצרעת, כידוע. ושם, בהקשר לזה נאמר שמשה רבנו היה שמאוד ענב, ענב מאוד, כן. אז צריך להבין מה היה. משה רבנו היה יכול לענות להם, הוא שמע את הדיבורים. דרך אגב, כאן לומדים גם הלכות שמירת הלשון. צריך לדעת שלשון הרע, כשמדברים איש על רעהו, רוב לשון הרע, אולי 90% מלשון הרע, אולי יותר, כשמדברים מדברים בתוך המשפחה. כמו המשפחה הכי מיוחסת בישראל, המשפחה של משה רבנו. משה, אהרון, אחים הם. יושבים בשולחן, מדברים. אומרת לה מרים לאהרון, אהרון, שמעת על הציפורה? מתחילים לדבר. אנשים ברחוב כמעט לא מדברים. עם מי אתה מדבר? עם מי שאתה חי איתו כל הזמן. עם ההורים, עם הילדים, עם הדודים, עם כל המשפחה. זאת אומרת, אם נדבר על המקום שבו צריך להיזהר יותר מכל משמירת הלשון, זה בתוך המשפחה עצמה, בבית. שם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לדבר איש על רעהו. לא הורים על ילדים לשון הרע, לא ילדים על הורים, לא על דודים, לא על אחים. לא... זו מלאכה לא פשוטה, אבל היא חשובה ביותר. בבית ששומרים בו לשון הרע, האווירה היא לגמרי, לא לדבר לשון הרע, האווירה היא לגמרי אחרת. אבל בבית ששם לא מקפידים לשון הרע, זה דבר שהוא משאיר חותם, זה מטביע חותם, בלבבות, בנפש, בכל דבר. אם יש קשיים לאנשים היום, הרבה קשיים באישיות שלהם, בנפש שלהם, חלק גדול מזה נובע מששומעים לשון הרע, מדברים לשון הרע, חיים באווירה של לשון הרע איש על רעהו. זה, הדבר הזה מטביע את חותמו על, על כל אדם ואדם שהוא או מדבר או שומע לשון הרע, גם שמיעת לשון הרע וקבלת לשון הרע. וזה לומדים ממרים. לכן אנחנו אחרי התפילה אומרים, צריך לזכור מה שהקדוש ברוך הוא עשה למרים. דווקא, מה, דווקא את האירוע הזה למרים, ש, שהוא הניש אותה בצרת, על זה שהיא דיברה לשון רע, כל יום צריך לזכור את זה? כן. לא עמד לה איחוס, למרות שהייתה האישה הכי חשובה בעם. ולא עמד לה העובדה שהם דיברו בתוך המשפחה, בחוג הפנימי, כמו שאומרים. זה לא עמד לה. והיא נהנשה על הדבר הזה, ואנחנו צריכים ללמוד לקח, ללמוד מהדבר הזה. באמת, לא לדבר לשון הרע. משה רבנו גם היה בנסיבות ההם, והוא לא הגיב. שומע חרפתו ולא משיב. זה מעלה, זה מעלה גדולה. כמו שאומר רש"י, סבלן. סבלנות. הוא היה יכול להגיב, כמו שמידה כנגד מידה. אתם מדברים עליי, אני אדבר עליכם. לא, הוא לא מגיב. וזה בא לידי ביטוי מידת הסבלנות של משה רבינו. אבל ברשותכם, אני הייתי רוצה אולי עוד דבר שציטטתי לי כאן בשם הבעל הטורים לגבי מידת הענווה. מישהו כאן מעוניין לקנות את מידת הענווה? אחד רק. יש עוד מישהו? שניים. היתר לא. לא נורא. יש מדרגות מדרגות. מידת הענווה זה השיא, זה הטופ. כן. אבל אני ממליץ לכם, מי שרוצה מידת הענווה, אנחנו כאן נלמד קצת על מידת הענווה ברשותכם, בסדר? אבל לפני זה אקרא את בעל הטורים. בעל הטורים אומר, ענב בגימטריה זה 126. בעדן בגימטריה זה 126. אני בדקתי את זה. כן? הוא אומר בעל הטורים, שמישהו ענב נוכל גן עדן. יש לו גן עדן בחיים. ואנחנו צריכים ללמוד מה זה ענווה. יש כלל גדול בתורה מההפך לומדים. אתה רוצה לדעת מה זה אור, תדע מה זה חושך. אתה רוצה לדעת מה זה בריאות, תדע מה זה חולה. כמו שאומר המהר"ל מפראג בנצח ישראל בהתחלה, אתה רוצה לדעת מה זה גאולה, תדע מה זה גלות. וכמו שאנחנו אומרים, מי שלא היה באושוויץ לא מבין מה זה מדינת ישראל באמת. מי שלא היה תחת השלטון של הנאצים, ימח שמם וזכרם, לא מבין מה זה להיות חופשי כאן בארץ ישראל. תמיד לומדים, אין לך לימוד יותר טוב מההפך. זאת אומרת, הגאווה והענווה זה שני דברים, דבר והיפוכו. אז צריך ללמוד מה העניין של הגאווה, מה העניין של הענווה. לצורך זה הבאתי לכם כאן, או אני אקריא לכם, אצוטט לכם דברים בשמו של תלמידו של הארי, זכר צדיק לברכה, רבי חיים ויטל, שהוא כתב ספר, זכר צדיק לברכה, שהוא כתב ספר קטן בכמות, ענק באיכות. קוראים לספר הזה שערי קדושה. ושם הוא מדבר על שערי קדושה, על איך יהודי צריך לנהל את חייו, כל זה במטרה להגיע למדרגה גבוהה של רוח הקודש, עד כדי נבואה ודברים כאלה. אבל זה סוף הספר נאמר. התחלת הספר, הוא מדבר, בין השאר, יש לו פרק שלם על תיקון המידות. מהם המידות ואיך לתקן את המידות. ואני ברשותכם אצטט מהדברים. הוא אומר, מדבר, יש מידות רעות ויש מידות טובות. צריך להכיר מהן המידות הרעות ומהן המידות הטובות. אומר בר רב חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שכל דבריו גם ברוח הקודש, כמו ברשי, כמו האריזה, דברים מופלאים, אומר עצות חשובות ביותר. הוא אומר, המידות מתחלקות לפי היסודות שבטבע. יש לנו ארבע יסודות בטבע. היסוד האחד קוראים לו אש. השני זה רוח. השלישי זה מים. והרביעי זה אפר. זה ידוע, זה כולם, גם בפילוסופיה, גם בבריאה שאנחנו, הבריאה היא אחת כמובן, אבל מתחלקת ליסודות שונים, כמו שאמרנו, האש, הרוח, המים והאפר. כנגד זה יש מידות טובות ומידות לא טובות. עכשיו, מה המידות הלא טובות כנגד האש? אני מסתת. יסוד האש, ממנו נמשכת הגאווה. מהמיסוד הזה באה הגאווה, הנקראת גסות רוח. להיותו היסוד הקל והגבוה מכולן, והחמור מכולן זה הגאווה. ובכללה הכעס. לא פעם באים תלמידים אומרים, אוי, אני כועס. אתה יודע למה אתה כועס? אתה גאוותן. מי שמתגאה, זה מתבטא בכעסים. עצבנות וכעסים ודברים כאלה. ככה מסביר אבי חיים ותן. הגאווה והכעס הולכים ביחד. צריך לזכור. תכף נראה את המידה הטובה, זה לעומת זה עשה אלוקים מבחינה זו. אז אם יש כאן מישהו שכעס פעם בחיים, חוץ ממשה רבנו שפעם אחת קצת כעס, אף אחד לא כעס. יפה מאוד, אתם צדיקים, כנראה. אז אומר, פעמיים אתה אומר.
אתה פעם, אנחנו כעסנו לא מפעם.
מי? אתה, בסדר, גם אני, כולנו, אנחנו בני אדם בסך הכל. אבל אנחנו צריכים לתקן את המידה הזאת. אז באמת, כמו שאומר בעל מסילת ישרים, יש מדרגות מדרגות בכעסנים. יש אדם שהוא כועס כל החיים שלו. כל החיים. ככה הביטוי בחז"ל, כעסנים חייהם אינם חיים. הם לא חיים. הם, לא רק הם, גם הסובב אותם. סובלים מאוד ממידת הכעס. ויש כאלה שכועסים לפרקים רחוקות. יש כמו הלל הזקן, שאפילו שניסו להכעיס אותו, שבאו אותם לפי המדרש, באים לרב, הוא שלם, הוא בכלל לא כועס משום דבר. אנחנו צריכים לשאוף להיות כמו הלל הזקן, כמו משה רבנו, שהוא גם כן, זאת מידתו, מידת הענווה, שהביטוי שלו סבלנות, סבלנות, ומידת הכעס היא צריכה להתרחק מאיתנו. כתוב בתורה אמנם, רגע באפו, רגע, אבל חיים ברצונו. רגע, שניונת, גמרא דנה כמה זה הרגע זה שניונת, חלקיק שנייה, זה הכעס אם יש, אבל כל היום וכל החיים לא צריך להיות בכעס חס ושלום. בכל זאת, מקור הכעס, כמו שאומר כאן רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, הוא הגאווה. ובכללה של הגאווה הכעס, כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו. כשלא עושים את רצונו, הוא כועס. אתה מבקש מישהו משהו, הוא לא עושה את רצונך, מה אתה עושה? תלוי מי אתה. יש כזה שכועס, ויש כזה שיש לו סבלנות. הוא לא כועס. בזה נמדד האדם. ואילו היה שפל רוח, אותו אדם, הוא מכיר בחסרונו שלו, לא היה מתכעס, למה צריך להתכעס על השני? אם הוא לא עשה את רצונו? נמצא כי הגאווה והכעס מידה אחת. ותולדותיה של כל זה, שלוש תולדות יש. קפדנות, יש אנשים קפדנים. הקפדנים בלב, גם בדיבורים, קפדנות, כלולי הגאווה לא היה מקפיד בליבו. ובקשת השררה והכבוד, הם רוצים כבוד, רוטפים כבוד, רוצים שררה, להתגאות על הבריות, והשנאה לזולתו, זה מביא גם לשנאה לזולתו. למה? הוא יותר גדול ממני, אני לא סובל אותו, או חס ושלום שונא אותו. זה, כל זה ענף מהגאווה, זאת מידת הגאווה. היסוד הרוח, מה בא מיסוד הרוח? ממנו נמשך הדיבור, מהרוח הדיבור, הדיבור, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, הפה, הוציא רוח. ונקרא הדברים, הרוח, ביסוד הרוח, שיחה בטלה, סתם לדבר, בלי תכלית, בלי עניין, לדברים שאין בהם צורך כלל, או נפשי או גופני, סתם לדבר, פטפטת לשם פטפטת, מה שנאמר. היום יש מכשיר כזה, אני לא שמתם לב, כולם הולכים לדברים. דברים, 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 דברים. מי שהמציא את המכשיר הזה, איך קוראים למכשיר הזה?
בלוטוס.
אה?
בלוטוס.
איך?
בלוטוס.
בלוטוס? למה בלוטוס? ככה קוראים לו? זה, הכוונה היא לה... אה, זה פלאפון, אה? זה הפלאפון. זה מכשיר שמרגיל אותנו לדבר בכל מצב. אתה הולך ברחוב, מדבר. אתה נוסע במכונית, יש לך גם מדבר. אתה הולך לפה, מדבר. מדבר, מדבר, מדבר. מי שימציא את זה, אני מוכרח לומר, הוא גאון. למה? כי זאת היא המסחטה הכי טובה בעולם. על כל מילה אתה משלם, נכון? על כל דיבור אתה משלם. נכון או לא? אני שואל אתכם. איזה רעיון לשחוט מאנשים את ממונה. סייג לחוכמה מה? שתיקה. שתיקה, צריך לדבר. צערנו הרב, אנחנו היום תלויים בדבר הזה. מה עשינו פעם כשלא היה מחשב? היינו מדברים פחות, מדברים יותר לעניין, נאמר כך, כמו שהוא אומר כאן, לא דברים בטלים, מדברים לעניין. כן, היסוד של לדבר רק בדברים שיש להם עניין. בתולדות הדיבור לדבר בחונף, שקרים, לשון הרע, ולגלות שבחיו לבריות, להתגדל בפניהם, להתגאות לפניהם. אז זה הדיבור המקולקל. תכף נראה מה הדיבור הטוב, יש זה לעומת זה, כמו שאמרנו. יסוד המים, מה בא מיסוד המים? ממנו תאוות התענוגים. כי כן, המים מצמיחים כל מיני תענוג. ותולדותיו שתיים, חמדה לגזול ממון, אדם שחומד את הממון שלכם, ממון חברו ואשת חברו. ברוך השם, כאן אין דבר כזה, אבל יש מקומות כאלה. החמדה הזאת, כן? ולהתענג בהם. והקינה, כל זה בא מיסוד המים. יסוד האפר, מה יסוד האפר, איזה מידה צריך לפעמים? ממנו באה מידת העצבות. העצבות היא מידה מאוד 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 לא טובה. אם יש מישהו שיש לו עצבות, צריך לדעת, צריך טיפול. עצבות, לא, איך אומרים, החבר'ה אומרים, לא להיכנס לדיקי. דיקי זה דיכאון קטן. כן? הדיכאון, העצבות, זה מידה מאוד מאוד לא טובה. היא קשורה ליסוד האפר. מה התולדות של העצבות? מה מביאה העצבות? תולדתה אחת היא, עצלות. העצבות מביאה עצלות. עצלות לקיים התורה והמצוות. ובאמת, שרואים אדם שהוא בדיכאון, שוכב במיטה, הוא לא רוצה לקום. הוא קרוב לקרקע, לאפר, ליסוד האפר. אז גם כן צריך תיקון. מפני עצבונו, כן, אבל הוא במשהו. לא, הוא עצל, הוא לא... הוא לא שמח וכו'. ההפך מזה, אלה ראינו ארבעה יסודות, הדברים הלא טובים, והמידות הלא טובות. מהן המידות הטובות? הוא אומר, ויפכן ההפך מהם ארבע מידות טובות. הענווה, שהוא תכלית השפלות, מידתו של משה רבינו. הענב זה הפך הגאווה, הגאוותן. מתרחק מכל מיני כעס בגלוי על ידי הגאווה, כן? על ידי הגאווה שמביאה אותו לכעסים, הענווה היא מביאה אותו למידה שקוראים לה מידה החשובה ביותר, סבלנות. סבלנות, 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 סבלנות. זה מידתו של משה רבנו, וזאת היא המידה שבזה ניכר האדם. האם יש לו סבלנות או אין לו סבלנות? סבלנות למשפחתו, לאשתו, בעבודה, בכל מקום. וזה נמדד האדם. מידת הסבלנות. השתיקה, זה כנגד הרוח, אמרנו הדיבור, לשון הרע, וכל הדברים כנגד זה, שתיקה היא מידה טובה מאוד. כי אילם לא יפתח פיו. אלא מה? בכל זאת רוצה לדבר, מה יעשות? רק בעסקי תורה, מצוות, מעשים טובים, כל הדברים, בדברים האלה ידבר. ודיברת בם. אבל דברים בטלים או דברים לא טובים, חס ושלום, ישתוק. לגבי תענוגי הגוף, שזה המים, יסוד המים אמרנו, ימאס בכל תענוגי הגוף ומותריו, יש מותרות ויש דברים מוכרחים, לאכול כן, אבל לאכול בריא כן, אבל למלט את הכרס, להיות זללן וסובע ולרוס לכל מקום ולאכול, זה לא. אני אתן דוגמה בנושא האכילה, אבל לא רק בנושא האכילה. כל מקום בתאווה, התאווה ביסודה, יש בן דבר חיובי, כמו שאומרים. בלי אוכל אי אפשר לחיות. בלי תאווה אי אפשר להביא ילדים לעולם. אבל במידה, בהכוונה, תחת שליטה של השכל שהשם נתן לנו. הדבר האחרון, ההפך מהעצבות, זה יסוד האפר, השמחה. איזה שמחה? איזה עשיר? השמח בחלקו. כל מה שיש לך, מה אתה עושה? שמח בכל דבר, תהיה שמח. יש לך דברים שנראים מאחרים, חושבים זה דבר לא טוב, תהיה גם שמח בדבר הזה. אם אדם חולה, הוא אומר ברוך השם שבסך הכל קורא לי הגרון, הייתי יכול להיות יותר חולה מזה, חס ושלום. מה אתה אומר? שמח בחלקי. נכון שזה חלק לא נעים, אבל לשמח בכל דבר ולחיות מתוך שמחה. כן, אומרים שנכנס אדר מרבים בשמחה, ונכנס אב, אומרת המשנה, ממעטים בשמחה. אז ראיתי פירוש הדבר הזה, גם פה וגם פה כתוב מרבים וממעטים. זה כמו ברדיו, בווליום, מעלים את המוזיקה, מורידים את המוזיקה, אבל תמיד יש מוזיקה. יהודי תמיד צריך להיות שמח. יכול יותר, פחות, אבל להיות שמח. השמחה היא מעלה גדולה של האדם, והשמחה תדירית בחלקו. מדוע? ויגיד, ירגיל את עצמו לומר כל הזמן, כל דעבדין מן שמיה לטב, כל מן דעביד רחמנה לטב. כל מה שהאלוקים עושה, הוא עושה את זה לטובה. מה הוא עושה? האלוקים את הכל הוא עושה. ולכן צריך להגיד, להרגיל, אדם צריך להרגיל, הכל לטובה. כן, ויהיה שמח בכל מצב שהוא נמצא. כן, אלה המידות הטובות, שזה לעומת זה. ברשותכם, אני הבאתי לכאן צילום, יש לכם לפניכם, דברים שכתב אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, קראו לו רבי משה קורדוברו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא חי בצפת לפני, בתקופת הארי, זה היה בערך לפני כ-400 שנה, וכשמו כן הוא משה. משה, השם משה רבנו, כן? גם הרמב״ם נקרא משה, ממשה ועד משה אומרים, לא קם כמשה, כמובן לרמב״ם, כן? אבל גם רבי משה קורדוברו, כן? הוא כתב ספר, הוא כמובן מקובל גם, אנחנו לא עוסקים בקבלה, אבל הוא, ספר אחד, נהוג ללמוד אותו, מי שרוצה לתקן את המידות שלו, את ה... קוראים לזה, הספר הזה, תומר דבורה. תומר דבורה זה ספר לתיקון המידות. הספר לתיקון המידות, ומסילת ישרים כמובן, של הרמח"ל, שנוהגים ללמוד אותו, ברוך השם, בכל הישיבות, ולא משנה אם חסידים או מתנגדים, או כאלה ואחרים, כולם לומדים, מסילת ישרים של הרמח"ל, חוק ולא יעבור. זה ממש... כשמו כן הוא, מסילה להתיישר, מסילת ישרים. אני ממליץ לכולם ללמוד אותו, וכמו שהרמח"ל בעצמו אומר, צריך לחזור עליו תמיד, מסילת ישרים חוק ולא יעבור. התומר דבורה זה גם ספר שנלמד, ובו הוא עוסק בתיקון המידות, וברשותכם לקחתי כאן קטעים נבחרים מתוך נושא מידת הענווה. במה צריכה לאפיין מידת הענווה? וכאמור, כל זה לעילוי נשמתו של משה רבנו, שמה שאפיין אותו במידה המיוחדת זה מידת הענווה. אז בבקשה, אני אקרא כאן את הדברים. כן, אם האדם רוצה, אתם מעוניינים במידת הענווה? למרות שלפי מה שכותב כאן הרמ"ק, זכר צדיק לברכה, היא המידה הגבוהה ביותר, קוראים לה מידת הכתר. יש מדרגות מדרגות, יש מדרגות מדרגות בדברים, אבל מידת הכתר היא המדרגה היותר גבוהה. אני כרגע לא רוצה להיכנס לנושא הזה, כי אנחנו מתחילים מהסוף להתחלה. אבל זה, בתיקון המידות זה טוב. מידת הענווה, נכון, בכל סולם צריך להתחיל מלמטה למעלה, אבל כאן, מכיוון שעסקינן בתיקון המידות, אפשר ללמוד איך לתקן את מידת הענווה. הוא בונה את זה כאן על פי הפנים של האדם. כשמסתכלים, כל חלק בפני האדם, הוא מרמז על תיקון מידה שקשורה למידת הענווה. הכוונה היא הראש בכללותו, המצח, העיניים, האוזניים, האף, הפה. כל אחד מהדברים האלה בא לרמז לנו על תיקון מידה שקשורה למידת הענווה. בוא נקרא את זה. כך צריך האדם ששום סיבה שבעולם לא תמנעהו מלהיטיב, תמיד לעשות טוב. משה רבנו נאמר עליו שהוא נולד ותר האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא. אומר רש"י במקום, כשנולד נתמלא הבית כולו אורה. אורה זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. נשמתו של משה רבנו הייתה נשמה טובה, מהלידה מיד הבית התמלא אורה. והתורה, מה זה תורה? אין תורה, אין תורה אלא, אין טוב אלא תורה, ככה אומרים חז"ל. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כן? אם כן, זה מה המייחד את משה רבנו, הוא הטוב, הנשמה הטובה שלו. וזה עניין של מידת הענווה. אדם בעל מידת הענווה הוא אדם טוב. כן? ובוא נראה כך. שום סיבה בעולם לא תמנעהו מלהיטיב, ושום עוון או מעשה בני אדם בלתי הגון לא ייכנס לפניו כדי שיעקבהו מלהיטיב לאותם הצריכים טובתו בכל עת ובכל רגע. דהיינו, לא לחיות, כמו שאומרים, מידה כנגד מידה, אלא אדם צריך להעביר על מידותיו. אם אפילו מישהו פגע בך, ואתה חובתך להיטיב, כי אתה תפקידך להיטיב, ניקח במשפחה. אם ילד לא יתנהג כראוי או משהו כזה, או איש לרעהו, או איש לאישה, וההפך, חס ושלום, זה לא אומר שאתה צריך למנוע את הטוב שאתה חייב לתת. אתה צריך לתת את הטוב למרות שפגעו בך. זאת מידת הענווה. זה מעלה גדולה. זה נקרא מעביר על מידותיו. כן? מעביר על מידותיו זה לא מידה כנגד, אתה עשית לי ככה, אני אעשה לך ככה. כן? אשתך לא הכינה לך אוכל וזה, אל תגיד לה, אני לא אשטוף את הכלים. מה אתה עושה? למרות שלא הכנת אוכל, מה אני עושה? שוטף את הכלים, וגם מה עוד? שפונזה, ומה עוד? זורק את ההשפעה, מה עוד? ומביא לפרחים, מה עוד? זה נקרא מעביר על מידותיו. ולא להתחיל לנקום ולנטור וכל הדברים האלה. זה מובן. זה מידת הענווה. מידת הענווה, שאתה לא משיב לאדם כפי שהוא גמל לך, ובאותה מידה אדרבה. אתה עושה לו טובה בלי שום חשבון. ככה מסביר כאן הרמ"א. וכמו שהוא יושב, הקדוש ברוך הוא, וזן מקרני רעמים ועד ביצי קינים, זאת אומרת, מהחיות הגדולות ביותר, ועד ביצי קינים, החיות הקטנות ביותר, והוא נותן אוכל לכולם, הזן את העולם כולו, ואינו מבזה שום בריאה. קטנה וגדולה, לא לבזות אף אחד. שאילו יבזה הברואים מפני פחיתותם, לא יתקיימו אפילו רגע, אם הקדוש ברוך הוא יבזה מישהו. אלא משגיח ונותן רחמים על כולם, על כל בריאותם. כך צריך שיהיה האדם מיטיב לכל. אם אתה אדם ענב, אתה צריך לעשות טוב, טוב לכל. בלא חשבון. לא לעשות חשבונות כאלה. האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. ולא יתבזה שום נברא לפניו. אפילו בריאה קלה שבקלות תהיה מאוד חשובה בעיניו, וייתן דעתו עליה, וייטיב לכל המצטרך אל טובתו, כל מי שצריך טובתו, יעשה לו את הטובה הזאת. וזו מדלה התלויה בכתר בסוד הראש. אז זה הראש באופן כללי. מחשבות. מחשבה טובה, אין לך מידה יותר טובה מאשר מחשבה טובה. מה היא עושה מחשבה טובה לבן אדם? אז האדם שיש לו מידת הענבה, מה הוא צריך לחשוב? כמו שאותה החוכמה, לא תפסוק תמיד לחשוב מחשבות טובות. כל הזמן לחשוב רק טוב. והרע לא ייכנס בה. אם אתה רואה מחשבה רעה, מה אתה עושה עם מחשבה הרעה הזו? מיד נכניס אותה לאן? לשקית ניילון זורק לאן? להשפעה. לא נותן למחשבות הרעות להיכנס לליבנו, לראש שלנו, כן? מפני שהיא רחמים גמורים המידה הזאת, מידת הענבה. ואין שם דין ולא שום קושי כלל. כך האדם תמיד תהיה מחשבתו פנויה מכל דבר מכוער. תמיד לחשוב מחשבות טובות. כן, ולחשוב, אין טוב אל התורה. כן, משהו אומר, כך לא יפנה שום פנייה, חוץ ממחשבת התורה ולחשוב בגדולת הקל, פעולותיו הטובות ולעיתיו וכיוצא בכללו. כללו של דבר, לא ייכנס זר ובטל ממחשבתו. שלישית, מצחו לא יהיה בו קושי כלל, אלא ידמה תמיד למצח הרצון, דהיינו, שירצה את הכל. אפילו אם יראה אנשים כועסים, הוא רואה אנשים כועסים, מה אכפת? לא. לך לפייס אותם, לך להרגיע אותם. גם צריך לדעת איך עושים את הדבר הזה. אפילו שימצא בני אדם כועסים, ירצם, ישקיטם ברצונו הטוב. נלך לדבר הרביעי, אוזניו. האוזניים תמיד ישמעו רק דברים טובים, לא לשמוע דברים רעים. שיהיו אוזניו נוטות תמיד לשמוע הטוב, ולא ישמע דברים מגונים. ורק יקשיב לדברים טובים ומועילים, ולדברים המגבירים את הכעס לא יאזין אליהם. כמו שהנחש שדיבורו לשונו אינו נכנס למעלה, לא, זה ענייני פנימיים, כך לא ייכנס אליו שום דבר מגונה. דהיינו, לא תישא שם השם. העיניים, לא יסתכל בהן כלל בשום דבר מגונה, רק להסתכל טוב, לחפש טוב, ללמד זכות על כולם, לראות דברים טובים. השישית, חותם. החותם זה תמיד כעס, אומרים, ערך הפיים. קצר הפיים וערך הפיים. יש ביטוי כזה עממי, פתיל קצר, מה שנקרא. פתיל קצר, זה מי שהיה בצבא יודע, יש בחבלה, יש פתיל שלוקח עד שמדליקים אותו ועד שהוא מתפוצץ, לוקח זמן. ויש אנשים שיש להם פתיל קצר, הם מיד נדלקים, כועסים. לא, תהיה ערך הפיים, פתיל ארוך, 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 ארוך. זה ערך הפיים, כן. מעולם לא יימצא בו חרון אף כלל. אף זה אף, כן, פשוטו כמשמעו. אלא תמיד באפו חיים, חיים ברצון טוב ועריכות אף. אפילו לאותם אנשים שאינם הגונים, תהיה לו סבלנות אליהם. תמיד רוצה למלות רצון, להפיק כל שאלה, להחיות כל נתקה. הוא מוציא מחותמו תמיד מחילת אבון ועברת פשע, ואינו כועס בחוטא לו, אלא מתרצה תמיד וחפץ חסד לעשות נחת רוח לכל. פנים, תמיד פנים מהירות, מכון מהיר, פנים מהירות. תמיד תאיר פנים, וכל אדם תאיר פנים. פניו תהיינה מהירות תמיד, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות. השמיני, פיו, לא יוציא אלא טובה, רק דיבורים טובים. כל זה מאפיין את מישהו ענם. לא יוציא מפיו דבר מגונה, לא כללה, לא רוגז וכעס כלל, ולא דברים בטלים, ויהיה דומה לאותו הפה העליון שאינו נסתם כלל, ולא ימנע טוב תמיד, אלא תמיד ידבר טובה על כל אדם, בכל מקום. כמו שאומר באיגרת הרמב"ן הידועה המפורסמת לבן שלו, שהוא מצווה אליו, וזה ציווי הזה לא רק לבן של הרמב"ן, אלא לכל יהודי ויהודי, וכידוע שהאיגרת הזאת, הוא אומר הרמב"ן במקום, שמי שקורא את האיגרת הזאת, אז יהיה לו אותו שבוע, ויעיר את נשמתו. והוא אומר שכותב שם באיגרת לבן, צוואה לבן, וצוואה לעם ישראל. כל דבריך, לכל אדם, בכל מקום, בכל זמן, יהיו בנחת. בזה תנצל מן הכעס. כך אומר הרמב"ן. אני נוהג לומר מה זה בנחת. חושבים לנחת זה בשקט. לפעמים אדם מתפוצץ, הוא אומר בשקט. הכוונה היא בנחת, לא. כשאתה מדבר עם מישהו, תחשוב, האם הדיבור הזה יביא לו נחת רוח, או ירגיז אותו. זה בנחת. אתה תדבר אליו ככה, שיעשה לו טוב בנשמה. וכל דבר שאתה חושב שירגיד אותו, או יעשה לו לא טוב, אל תדבר איתו. זה נקרא, כל דבריך יהיו בנחה. זאת מידתו של משה רבנו, עליו השלום, שזה היה יום פטירתו. אנחנו בניו, אנחנו, איך אומרים, ניצוץ מנשמתו של משה רבנו, נמצא בכל אחד מישראל. כי משה רבנו הוא שקול כנגד כל עם ישראל. אני מאחל, מברך את כולנו שנזכה למידה הזאת שנקראת מידת הענווה שהפינה את משה רבנו, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, לנחמה שלמה ולישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.